ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אחר שסיים כל הצדדים, אמר פעם שנית, אמר בכלל שם לך, יכול להיות שם לך שם? כן? לך שם הממלכה. אז כנגד, הנה עברנו שישה צדדים, זה יהיה השיטה השביעית. השם אומר לך עולם, שיש לו צדדים וחילופים, האלו, והוא מנסה עליהם. הקדוש ברוך הוא מלך ונשיא של נמצאים. מה ההבדל יש בין נשיא לבין מלך? כתוב לך השם המלכה והמתנשא. אומרים שהמעלה האחרונה מתחלקת לשתי תכונות, המעלה השביעית, בתוך המעלה השביעית יש שתי תכונות, מלכות ונשיאות. מה ההבדל בין מלך ונשיא? הנשיא, העם תחתיו, מצד מעלתו והתנשאות שיש לו. לכן נקרא נשיא, שהוא מתנשא עליהם. אבל המלך מושל בעם, נבדל מנה. במעלתו יותר גדולה מנשיא, שמצד מעלתו ההתנשאות שלו בלבד ראוי להיות גם תחתיו, ולא נבדל מנה. הוא יתברך מלך הנמצאי מצד שנמצאי צריכים בגבול שמיים, הוא יתברך נבדל מנה. מצד שהוא עליון על כל, הוא מתנשא עליהם. מתבהר כי מעלת נשיא מפני התנשאו עליו ומנהיג את העם, ואת המלך קצת שהוא נגדל מהם ומנהיגו. וזה אמר לך שהמלכה זה מלחמת המלך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מלכות השם, אז יש שתי בחינות למלכות השם. בחינה אחת, מצד מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ומצד אחד, מה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אלינו. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא הוא מתגלה אלינו, וכשהוא מתגלה אלינו אז רואים את ההבדל הגדול בינו לבינינו. ועכשיו רואים שזה הבדל הגדול, זה משהו אחר לגמרי, שהוא הרבה יותר עליון, הרבה יותר מושלם. הוא ישר רואים שהקדוש ברוך הוא הרבה הרבה יותר נישא ומורם מאיתנו. ומצד זה, מצד שהוא כל כך ניסה ומורם, אז לכן אנחנו מקשיבים לריבונו של עולם, מצד מעלותיו הרבות מאוד מאוד, שהן הרבה יותר מאיתנו. אבל יש משהו, האמת היא שאנחנו לא יודעים שום דבר לדבר אותו, שהקדוש ברוך הוא אין לנו שום דעה, אין שום הבנה ושום השגה. ומצד זה אומר שאין בכלל נקודת השוואה, אין למה להתייחס. הקדוש ברוך הוא נבדל מאיתנו לגמרי. מצד זה הקדוש ברוך הוא נבדל במובן הזה שבכלל אנחנו לא נמצאים איתו באותה קטגוריה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שהיחסים עם הקדוש ברוך הוא בנויים בשני רבדים. רובד אחד מצד מה שמתגלה, ואחד מצד הנעלם. הקדוש ברוך הוא נעלם, נבדל, והוא המלך. ולכן דווקא מצד שהוא נעלם ונבדל ולא איתנו בכלל באותו מקום, לכן הוא גם ודאי מושל עלינו, כי מי אנחנו לעומתו? כלום אנחנו. שום דבר מולו. ולכן, לך השם הממלכה זה מלחמת המלך. מה זה המלך? המלך לא תמצא כמותו בשאר אומות. משהו מיוחד. אין בכל האומות מתנגדים בישראל כמו המלך. לא יתחיל, אי אפשר. יש הבדל, לא הבדל כמותי, אלא הבדל תהומי. שאר העמים, ישראל מול שאר העמים, זה הבדל יחסי. זאת אומרת שבחלק מהדברים העמים מקשיבים לנו, מסכימים איתנו, בחלק מהדברים לא עשה לכם מקום גוד. מה לעשות? אנחנו יותר עליונים. איתך עליון על כל גוי הארץ. אז זה השוואתי. זה מקום להשוואה. בין ישראל לבין אומתו. אבל המלך, אין מקום להשוואה. כי הוא מהותית לא מתאחד איתנו, שום נקודת מפגש, שום חפיפה. אין איזה נקודה, טוב, פה אנחנו דומים רק יותר, הרבה יותר. אין שום מגע, לא יתאחדו ביחד. אין אחדות בכוונה, אין שום זיקה. וזה לא תמצא באף פעם. לכן המלך, הוא מחדד את העליונות, את הנבדלות המוחלטת של עם ישראל. הוא אומר, עם ישראל אין לו מקום פה בעולם, הוא לא שייך לפה. זה מה שהוא אומר המלך. זה שנאה עצמית בישראל. אין עם ישראל מקום, הוא לא שייך לפה. אנחנו גם אומרים שהמלך באמת לא שייך לפה. הוא לא שייך לפה. זה משהו מהותי, יומי. לא שייך, אתה לא פה. הוא אומר עלינו, אנחנו אומרים עליו. אי אפשר. לא לשייך. זאת אומרת שיש פה ניגוד מהותי. אין השם שלם, אין הכיסא שלם, עד שימחה זרו של החייב למחות. אי אפשר. זה ניגוד עקרוני. זה סותר את מלכות השם. המלך כופר במושג הנבדל. אין נבדל, אין דבר עליון. עליון פנה לא נתפס. הכל נתפס. המלך לא מאמין, לא מוכן לשמוע שיש משהו שהוא מעלינו. עלינו במובן הזה שאין לנו השגה בו, שהוא נסתר, נסגר, נבדל מאיתנו. אין, לא יכול להיות. המלך, הכל פה. וכשהוא שומע מעם ישראל שהם מאמינים שיש משהו עליון, נבדל, נסגר, שעל פי הם חיים, יש לו מלחמה עם ישראל. המלחמה היא עקרונית, שהוא מתעלמה על זה. שאין משהו מחוץ למציאות. זה מה שיש כל המציאות פה. אין מחוץ מהמציאות משהו שאנחנו לא משיגים. לכן הוא אויב עקרוני של מלכות השם. שמע ישראל זה מלכות שמיים שלמה. זה נגד תפיסת המלך. המלך הוא שבעצם נוכחותו הוא לא מקבל את מלכות השם. לא, אין. לא מקבל עקרוני את הטוטליות הזאת של מלכות השם. אז אין כיסא. מה זה הכיסא? הכיסא זה אמר שזה משהו נבדל אחר, עליון. כיסא זה נבדלות. ולכן יוצא שאי אפשר, אני אפשר לבנות פה בעולם הזה תודעה של מלכות שמיים, כל המלך נמצא. כל אדם מלך נמצא, הוא מפריע לנו לגבי מלכות שמיים, ולא, וזה בהמשך, לא מתגלה אחדותו. לא מתגלה אחדות השם, כי אחדות השם הכוונה שהכל תחת שליטתו. אין בלתו, אין אחד ויחיד, אין אף אחד. אין כלום חוץ, אין עוד כלום. אין עוד מלבדו, המלך לא יכול לשמוע את המשפט הזה. אין עוד מלבדו. אני נמצא, למה אתה אומר, אדוני, למה אתה ראו, אני כאן, אני נמצא. אז זה מלחמה אחת, מלחמת המלך. אבל יש מלחמה אחרת. מלחמה ראשונה, שהיא לא מלחמת המלך, היא מלחמת גוג ומגוג. זה נקרא המתנשא. נקרא שהמלכה, המתנשא מכל ראש, זה מלחמת גוג ומגוג. מה זה המלחמה הזאת? זה לא המלך. המלך הוא מזרעו של עשיו. גוג ומגוג זה מזרעו של יפת. מה זה יפת? כתוב ביפת, תחי יפת הגדול. זאת אומרת, יפת יש לו תכונה שהוא רוצה גדול, רוצה להיות גדול. הוא רוצה להגיע להישגים מאוד מרשימים של חוכמה ותבונה וטכנולוגיה ופיתוח. יפת רוצה שיפה, שהוא שוכלל פה, הוא כל הזמן דואג להשתפלות של המציאות. וכך הוא מתנסה. שהוא אומר, אז מה הבדל בין אם לא צריך כאן לדבר? הוא לא. המלך זה שאתה יכול להיות. אין משהו נבדל. היפת אומר, אין צורך. מה אתה מביא לי? זה אני אגיד לי מה. לא צריך. אתה רוצה ללמד אותי, אתה אני מוסר. אתה רוצה ללמד אותך, מה אני כבר ככה? אתה רוצה ללמד אותי סדר חברתי, סדר צדק, משפט, אני כבר יש לי צדק. אני הכל יש לי. הגעתי להישגים מאוד מרשימים, אני ברמה מאוד 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 גבוהה. אני לא צריך, אין צורך. זה, מרוב שהוא גדול, הוא מתנשא על השם. מתנשא על השם אין צורך. אז הוא לא... נלחם בעצם יציאות הדבר הנעלם, אז אתה אומר, לא צריך. אני איתה, אתה צריך. זה מלחמת לא במבוא. לעומת זאת, שם, מה הוא אומר? שם זה צריך שם. זאת אומרת, אנחנו צריכים מישהו שללמד אותם, ללמוד. אני מכנש פה כמו מרדנות. כן.
גם יוון, שהם יודעים, כל מה שהם ביטלו את המצוות.
כי לא צריך.
וכי לא היה צורך.
זה רק מפריע.
כתבו לכם על קרן השעות בגלל שלא צריך חודש, מילה, שבת.
אנחנו מגיעים להסתדי בלי זה, אז זה סתם מפריע. זה כאילו, בגלל שאתם עושים מצוות, אתם רואים שמה שאנחנו עובדים זה לא מספיק. לא מספיק זה מצוין, אין צורך בכל המצוות. אתם כאילו קוראים, אתם רואים שהחוכמה שלנו לא מספיק, מצוין. אנחנו מספיק גדולים, נמטר, אוקיי, לא צריך. כי אתה רוצה להראות שמה שיש לך הוא מצוין, אז אתה רואה איזה צורות.
כאילו, מה עשיתם גם אומרים לבטל את המצוות, אבל לא מאותו מקום שוב.
אצל עמלק זה לא רק מצד המצוות והמידות המתגלות. עמלק רואים שזה התנגדות עקרונית למושג מלכות. אין, לא, אל תגיד שיש מלכות, מלכות זאת אומרת שהעולם כולו כפוף למשהו, יש בו איזה שיעבוד כללי, הוא לא רוצה את השיעבוד הזה, מצד שכאילו זה התבטלות, עצם ההתבטלות הזאת, מלכות המלכות, העולם הוא לא רוצה, זה מרד במלכות עצמה, אצל יוון, אצל הגוג ומגוג, זה מצד החשיבות, אנחנו לא צריכים. אל צורך, כמו שאבשלום. אבשלום, כתוב, נשמחה, פרשת אבשלום, ולא במקום. מה זה אבשלום? איך אבשלום עשה את המרד נגד אביו? הוא אסף אנשים, וכל אחד אמר לו, תראה, אני אהיה מלך יותר טוב מדי. אתה רוצה את זה, אני אעשה את זה. אז כל אחד אומר, הוא הסביר לו, לכל אחד ואחד מישראל, שהוא יעשה מלכות הרבה יותר טובה מדי. אז הוא התנסה. הוא כתוב על... הוא פרש אותו על אבשלום. אבשלום התנסה, היה סלורך לפרשים, הוא ככה... מה? אדוניה גם התנסה אחריו. אבל אבשלום עשה לו רכב לפרשים, עשה לעצמו כזה, והוא אמר לכל אחד, אני אעשה את אותו. אז דוד מיותר, לא צריך אותו. מה, אתה עשה דוד? מה צריך דוד? אני נותן לך הרבה יותר שווה. אז הוא מתנסה, מתגאה, כמו שאבשלום מתגאה. נתגאה בסערו, נתגאה, וההתנסות הזאת, אתה לא צריך. אז התחיל לזה, אני מלחמת לא במקום. וההתנסות הזאת אמר שלא נכון, שהשם מרים עליו. זאת אומרת שלעולם, תמיד תמיד, הקדוש ברוך הוא יוכל לתת לנו עוד. אז אם כן, יש שתי מערכות יחסים מול ריבונו שלו. אחד זה ההתבטלות העצמית. זה מלכות. התבטלות עצמית. הוא המלך. עבודו בכל משלה, אנחנו, זהו, אין עוד מלבד, זהו, אפס זהו. וידעת על השם לוקים בשמיים, מעלה ותחת, אין עוד, הוא, זה התבטלות עקרונית. יש דבר שני, שכמה שאנחנו מתקדמים ומגיעים להישגים נשים, תמיד נשים לראות שיש לנו מה לשמוע ומה לקבל ומה להתאזן ומה ללמוד מריבונו של עולם. אז יש שני צדדים בקבלה שלכם. מתנית קטן, רבי עקיבא מפרש, גדולה קריאת ים סוף. זה יותר לא מייחס על השם, ופה זה מתייחס על השם דבר שלא טבעי. זה בריאה גדולה, כן, שהכל יצא מהטבע. הטבע בבראשית זה יקבוע אין מקום אחד, ופה עכשיו זה נגד הטבע, שהים נבקע, לכן גדולה זה קריאת ים סוף. וגבורה זו מכת בכורות. גבורה זה להחריב, זה לשבור, זה להתגבר, זה להילחם, ובמכת בכורות היה מאוד מוות מאוד מאוד גדול להפסיד את הרשעים. תפארת זה מתן תורה, תפארת עניין נבדל, אינו גשמי, זו התורה, ולכן גם לדעת התורה מידת השמש, כמו שאומר יהושע לשמש, בזכות התורה, את צריכה לעמוד דומה. בזכות העולם הרוחני זה נקרא תפארת. אז הוא כותב נצח זה ירושלים, ובית המקדש נקרא הוד. בכל אופן, הוא בא לומר שיש פה דעה אחרת, שהיא דעת רבי עקיבא, שאומנם הוא לא חולק על המושגים עצמם, אבל הוא רואה את המיסום שלהם בצורה שונה. רבי עקיבא רואה את היישום פחות באירועים הבינלאומיים שהיו מול עמים, אלא יותר דברים שהם עוצמות שהתגלו לעם ישראל, ומדרגות שעם ישראל התעלה עליהן, התעלה לגדולה, גבורה, התורה, תפארת, ירושלים, בית מקדש. והמהר"ל קורא לספר על פסח גבורות השם. זאת אומרת שהנושא העיקרי של הספר הזה הוא המאבק. הוא כתב כבר בהתחלה שמידת הגבורה, הוא כתב שזה המאבק, כתב שהמערב זה הגבורה, ששם השמש שוקעת, וביציאת מצרים היו מכות, אתה צריך להתגבר על המצרים בכוח גדול וזרוע נטויה. הוא כתב גם הדרשה שלמדנו, וגם עכשיו עוד פעם הוא כותב שמה זה הגבורה, זה מכת בכורות, כי היה צריך להפסיד את הרשעים. זאת אומרת שמה זה גבורה? גבורה זה הקרב, זה ההתמודדות, זה המאבק, זה השלילה, זה לכבוש, זה להתנגד. הוא כותב את זה גם בסוף הספר, מי שרוצה לראות ממש בסוף הספר, פרק סמך ת' פרק סמך ת' הוא סוקר את חמישה חומשי תורה באמצע הפרק, נגיד קצת אחרי ההתחלה, קצת אחרי ההתחלה הוא מתחיל לסקור את חמישה חומשי תורה, ואז הוא אומר שהספר הראשון זה כנגד האל הגדול, ספר בראשית זה כנגד גדולת השם בראשית, בבריאת האבות שזה הגדולה. בספר שמות, כך הוא כותב, זה כנגד הגיבור. בספר שמות זה כנגד מידת הגבורה. שכמו שהשם יתברך ברא את העולם, כך הוא מפסיד את הנבראים. בספר שמות זה ספר הגבורה. למה הגבורה? שהשם מפסיד את העולם. הוא ברא הוא כמוס. כמו שעשה במצרים. מציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הרס. כמובן שהמטרה היא לא להרוס, המטרה היא להשראת השכינה, אבל אנחנו רואים שספר שמות, איך המר"ן מגדיר את זה, כספר הגבורה, מצד שהנושא העיקרי שלו, המר"ן מביא, זה מלחמה, מלחמה נגד הטבע. מלחמה נגד הטבע, מלחמה נגד מצרים, מלחמה מגודת. יוצא שזה הנושא של הספר, שאנחנו נכתב אותו, והוא המר"ן. ספר של מאבק, ספר של מלחמה. נגד מי? מצרים. מה זה המלחמה הזאת? אני אומר את נגד מצרים. רואים שהמלחמה נגד מצרים, שאנחנו קוראים יציאת מצרים, היא נקרא באירוע שלילי. אנחנו כל יום מזכירים את היציאת מצרים, מזכירים את קריאת ים סוף, שהם טבעו את הקריאה של הים, את המכות, את ה... לא כך מופיעים בדת נאחר, אנחנו מאוד מאוד עסוקים במכה, בשלילה הזאת של יציאת מצרים, וזה דבר שאנחנו צריך להבין אותו, זה נושא מאוד מרכזי בספר, שעם ישראל נולד מתוך שלילה. אנחנו לא נולדנו מתוך חיוב, אלא הלידה של עם ישראל נוצרה מתוך אווירה מאוד מאוד שלילית, של מכות, ובכורות זה מאוד שלילי, מקרה תמסו, וכך משבר גדול בטבע, ככה עם ישראל נולד, מתוך תפילה. וזה נושא מאוד שעסיק אותנו בספר הזה. המהר"ל תכנן לכתוב הרבה ספרים, ספר על השבת, ספר על סוכות, על ראש השנה, אז יש לנו רק חצי, חלק מהספרים, שלושה ספרים אלה, על שבת, על סוכות, על ראש השנה ואין את הקוראים אלה. לא יודעים אם הוא כתב ונעלם, אפילו יש לי כתב. כל אופן, מי שמעוניין להשליט את המחסר, אז יעשה טוב לכולנו. כמו שהוא כותב בסוף, מה השם הספר גבורות השם, התברר גבורותיו עם ישראל שהפליא לעשות נגד הקמית. אז הגש העקרי זה נגד. היה אפשר לכתוב ספר על פסח שהדבר העקרי זה חיוב. הוא חושב, השם, רואים שהמערד מבין שעיקר פסח זה כי באמת פסח, זה בעיקר חג שלו. הצד הרכן בפסח הוא קטן, אלא סדר, יש כמה מצוות עשה, אבל רוב רובו של פסח זה לא. זה לא ירד חמץ ולא חסר, שבעה ימים, בעיקר מפגשים עם הלא, וגם ההכנות של לפסח הן בעיקר הכנות של לא, בעיקר מסורתיים ומנקים ומבטלים, זה לא הכנות של כן, כל כך. מה כן? אחפים מצות. אבל הרבה הרבה לא, הרבה איסור בפסח, הרבה שלילה, הרבה הרבה לא. בזרוע ישביל רמים. ורק ככה, מתוך השלילה, אפשר ללמוד את עם ישראל. זה עם אני אושי בגלנו. אז אי אפשר לעשות את החינוך בלי לעשות את השלילה. ולמה לעשות את השלילה בכלל? הרי אומר דוד בתהילים, מי ימלא את גבורות השם ישמיע קולו? אי אפשר לעסוק בגבורות השם. מי יעסוק את זה? סיפור שכמו של הקדוש ברוך הוא יש מבנה פנים, כי אי אפשר לעמוד על הגבורה, אבל זה גבורה שאנחנו לא טוב. מה זה דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו. וזה גדול בכמות. אין תכלית לגבורות. אז גם מצד הכמות וגם מצד האיכות הזאת. אז מה להתחיל להתעסק עם, גבורת השם? אנחנו לא נדע אף פעם מה זה גבורתו, מה גדולו, מה הכוחות האדירים שהוא מפעיל בעולם, אנחנו לא יודעים. מי ימלא? מי יכול לדבר, לרדת את תכליתה? מי מילד לאברהם לי במספר? וגם מצד הריבוי. כל תהילתו, אי אפשר שמיע את הכל. ואיזה זה ראייה לכאורה? ממסכת ברכות. אז זה בברכות, היה חזן אחד שהתחיל לשבח את הקבל ברוך הוא בכל מיני שמחים, ורבי חנין, הגער בו, כן.
לא, לא היה יותר שאחרי מי ימלא את חסדי השם?
עכשיו, אני חושב שהספר שלנו זה גבורות. אז זה פותח את
ה... רגע, למה... למה דוד
גאו? שם גם חסדים. אבל הנושא של הספר שלנו זה גבורות, אז אני מתקן את זה, אבל באמת רואים שזה... זו שאלה כללית, כי הוא מביא את רבי חנינה שגער באותו חזן שהעריך בתפילות, אבל אמר פתאום אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא, כי זה כמו שיש מלך שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב. מה זה אלף אלפי אלפים דינרי זהב? אלף מיליון, אמרו אלף מיליון?
מיליארד
דינרי זהב ומקלסים אותו בכסף. אז זה לא שייך. והרמב"ם אמר כבר שאי אפשר לספר שבחו של הקדוש ברוך הוא, לא מצד האיכות ולא מצד הכמות. אז מה... אז איך אנחנו מצווים לספר נפלאותיו בליל היציאה? למה לעשות את זה? הרי מראש אנחנו לא נעמוד על הדברים ולא נבין אותם ורק יצא רק חלש וקטן ומבוזה לעומת האמת. אז למה לעסוק בזה? תשובה אומר המהר"ל, וזו תשובה עקרונית על מה בעצם המטרה של כל הלימוד שלנו. מה שאנחנו רוצים לספר לפלאותיו זה לא בשביל להגיד שבחו, אנחנו לא רוצים לדבר עליו, אלא שלא נהיה כפולים טובה שעשה שמיום יוצאים לפלאות, אני מודים עליהם. אנו מחויבים לספר מה שהיטיב עם זמן. בכל ההקדמות ראינו שאנחנו לא רוצים להשיג את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לשאול מה הוא אומר לנו. מה הוא רוצה להגיד לנו. אנחנו לא יודעים מי הוא, ולא רוצים להשיג את אותו, ולא להגדיר מה הוא עשה ומי הוא. אנחנו רוצים לעשות. מה קרה לנו? זה הנושא של הנסר. איזה טובה, איזה דברים אנחנו יכולים לראות טובה, כי לנו, כי אדם שכפוי טובה, מה בעד בכפוי טובה? קודם כל, אבל לא נפגע שמישהו כפוי טובה, הוא לא נעלם על זה. אבל הוא לא מכיר בטובה, אז הוא מתקלקל. אם אתה לא מכיר בטובה, אז מה היא באה לעולם? קודם כל, הוא הביא טובה לעולם כדי שיקירו בטובה. למה? כדי שיבנו ממנה, ויבנו ממנה, ויתקדמו. ואם אתה לא מכיר בטובה, אז מה היא באה לעולם? אז זה לא בשביל להגדיר את הקדוש ברוך הוא, ולא בשביל להספר עליו, ובשביל שאנחנו נבנה ונצמח מה שהיטיב עימנו, אנחנו צריכים לראות מה שאנחנו נסתר, צריכים להשיג, צריכים להגיד. ואין כוונתו לספר שבחו, ודאי שלא. אז למה? כי הרי משה רבנו כן אמר על גדול גיבור ונורא, אז איך משה רבנו יכל להגיד את זה? הרי זה גם לא בסדר. אלא עובדי משה לא רצה לספר שבחו, אלא אומר מה ראוי לישראל להיות. אתם צריכים להיות עם יראה. שוב, הנושא הוא לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו. אתם צריכים להיות עם יראה, כי הוא גדול גיבור ונורא. זאת אומרת, בגלל מידת הגדולה והגבורה והנוראות, מה זה אומר לכם? אומר לכם הרבה יראה. זה המטרה. בשביל זה יש להיות יראים מפניו, כך כל השבחים. ולכן גם מותר השם כזה גדולה לומר אותם בתפילה, כי במבוא לתפילה צריך יראת שמיים. אתה לא יכול להתפלל ליראה. דר לפני מי אתה אומר, אין בו לך. כאן שדר לפני מי אתה אומר, אתה צריך יראה לפני שמתפלל. וכתוב שאדם צריך להתפלל בכובד ראש, וצריך להתפלל בהכנעה גדולה. אז זה ברירה. צריך להגיד גדול גיבור ונורא, לא בשביל לתאר אותו, אלא בשביל מה זה, מה זה אומר. הוא אומר שאנחנו צריכים להיות מן היראה. וככה אם כן, צריך להבין את כל לימוד האמונה, כמו שהראינו בהקדמות, וכל סיפוריהם, יציאת מצרים וסיפורי הניסים, הנפלאות, מה אנחנו לומדים, מה קורה לנו, מה אנחנו משתנים, מה ריבונו של עולם לנו, בין אם זה בתפילה, בין אם זה בתורה. לכן כאילו בא לספר שבו שבמקום, ודאי שלא. הכל זה בשבילנו, בשביל התפילה שלנו. אני רוצה שזה אם כן המטרה של הסיפור. וזה משליך על שאלת המקור. מה המקור לחיוב לספר ביציאת מצרים בלב סדר? יש מצווה. כל סתר גבורות השם זה הכנה לקראת קיום המצווה. המצווה המרכזית שזה האגדה, צריך להתכונן לקראת האגדה. יש מצווה, לספר ביציאת מצרים. וחג המצוות. מה המקור? הרמב"ם כותב שהמקור למצווה הזאת, מהפסוק, זכור את היום הזה שאשר יצאתם ממצרים. וכמו שכתוב זכור השם על נפשו, אותו דבר זכור. ומי אמר שזה בדבר? זכור את היום השני הזה שמצא נמצא בסיפור כל החיים. כתוב, הגעת לבנך ביום ההוא, שיש מצב מרום ומרים לפניך. וכל המעריך הזה זה משובח. שיטת אדם הממכן, שמקור המצווה מהמצווה לזכור. כמו זכור את היום השבת הקדשו. מה זה זכור? זה כניסת שבת, מיד שנכנסת השבת, צריך לזכור את השבת, וככה מיד כשנכנס חג המצות, צריך לזכור את חג המצות. כך שיטת הרמב"ם, ולכן להלכה כתוב שלא לדחות את תחילת הסדר, צריך להשתדל, להזדרז, בליל הסדר כמה שיותר מהר, עם כניסת היום, מיד לא להתעכב, מיד להתחיל קידוש, ולהתחיל את ההגדה. אבל זה לא פשוט טוב לומר, כי יש את זה בשבת, הזכור קשור למהות היום, זכור אתם רק לקדשו, אתה מקדש את השבת. ולכאורה, זכור את היום, זה לא קשור לחג, זכור את היום. כל השנה צריך לזכור, איפה פה ראית שזה קשור לקדושת היום? חוץ מזה, בשבת כתוב זכור ושמור בדיבור אחד, ולכן זה מהותי לשבת. מתי מזכירים שבת? בזמן ששומרים שבת. אז זה קשור למהות היום, זה קשור לקדושת היום שוב. אבל ביציאת מצרים, לכאורה היא לא קשורה לקדושת היום. יציאת מצרים היא נכונה כל השנה. כל השנה צריך לזכור את יציאת מצרים. ומה תגיד, הגעת לבנך? לכאורה זה לא קשור לזכירה, זה קשור להגגת הבן. זאת אומרת, כשיש ילד צריך לשתף אותו. אבל אם אין ילד, אז תאכלי מצה מרור וגורם מיליאן. אם כולנו זוכרים יציאת מצרים, אז זוכרים. אמרנו בתפילה, למה נזכרו, זכרנו אותו, זכרנו, סימנו וי, אוכלים מצה מרור, נגמר. למה צריך את כל ההגדה? אם יש ילדים נגיד, צריך לשתף אותם. אבל אם הם ילדים בשביל מה? אם זה רק בשביל לזכור, יש אמצעים יותר פשוטים לזכור. אז לכאורה הזכור, למה צריך את כל ההגדה? את כל הדבר הזה. עד רגושיה לדמוכתה. זאת אומרת שזכירת יציאת מצרים שמופיע בפסוק הזה, זכור, היא לא קשורה לליל הסדר, כמו שאתה אמר. מביאים החליטה שהפסוק זכור את היום הוא כל השנה, כל ימי חייך. גם רש"י, כך מפרש, זאת אומרת שהפסוק הזה הוא לא פסוק טוב, הפסוק הזה לא קשור לאזכרה. יותר מזה, אם זה היה בשביל להזכיר, תגיד קידוש בליל הסדר, וגמר בעניין. חג המצות הזה, זמן חירותן, דרכו, יזכרת יציאת מצרים. למה צריך את כל ההגדה? אם כן, אומר המהר"ל, צריך להבין שסיפור יציאת מצרים לא בא למושג שנקרא זיכרון, אלא למטרה אחרת. זיכרון זה לא אירוע לימודי, עיוני. זיכרון זה לא ללמוד, לעניין. זיכרון זה בתודעה. יש לנו בתודעה. צריך שיציאת מצרים תהיה בתודעה. בוודאי כל השנה צריך שיציאת מצרים תהיה בתודעה. זה לא מדבר על לימוד. זה לא אירוע לימודי. תזכור, בסדר, תזכור, או קידוש. המהר"ל מבין אחרת, המהר"ל מבין שהנושא של ליל הסדר זה לא לזכור את יציאת מצרים. אנחנו זוכרים, אלא כמו שראינו בפרק א', הנושא הוא ללמוד מה אנחנו רוצים לשמוע ביציאת מצרים. לא לזכור שזה היה, אלא מה? אנחנו, מה קורה לנו? מה למדנו? מה אנחנו רואים? מה אנחנו מתחדשים, מתבררים? איזה טובה צומחת לנו? מה אנחנו יוצא לנו מיציאת מצרים? איך אנחנו מבררים? וזה עבודת השם של היום הזה, של פסח. זאת אומרת, כשאנחנו מגיע לפסח, זה עבודת השם מיוחדת. לא רק לדעת, אלא ללמוד, להעיד. רואים שיציאת מצרים שונה מאוד. יציאת מצרים דורשת לימוד. ללמוד, ללמוד מה קרה שם. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר ענק. החרים, שבה, מקור, קריאה, לאט ים סוף, עשה פה מערבולת ענקית, הוא רוצה להגיד לנו משהו. מה הוא רוצה להגיד? זה עיצומו של יום. ללמוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד. בגבורה הענקית הזאת. ולכן המקור לדעת הרמב"ן הוא מה העדות, הרוגים המשפטים אשר צבא השם ביניהם, צריך להגיד. ומה כתוב? לעסוק. לעסוק ולעסוק עד חצות. לעסוק. לכן, מה העדות הרוגים המשפטים? זאת אומרת, שהוא יודע שיש מצוות, אבל הוא רוצה לעיין.
גם לשיטתו שזה מגיע מזכור, הוא מבין שככה המצוות.
אז הוא חולק על כמה. זה לא מזכור.
כן.
זכור זה לא קשור לליל הסדר. זה כל השם. אלא המצווה בליל הסדר זה תמיד חכם איך הוא כותב במערב? תמיד חכם שיודע, אבל הוא מתעסק ביציאת מצרים. זה המצרים. לעסוק בעניין, לעסוק
בסוף. אבל מראה את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה לא עסוק.
אבל הוא מחולק על המקום, מראה את עצמך להביא את המקום הזה.
כן, כן.
לכן הוא מדגיש גם את כל החלקים של כל המצוות, החוקים, המשפטים, העדות, הכל, 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 צריך לעסוק ולעסוק ולעיין בעניין הזה שיצא את המצוות. זה לא מצד הידע, אומר מרן. זה לא להגיד מה שלא ידע. תראה מה אומרים בהגדה, אפילו כולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה. אז התורה שזה לא עניין של ידע, זה לא עניין של אינפורמציה בכלל. זה לא ידע ולא תודעה. לא ידע ולא תודעה, אלא תמיד חכם גם מעיין. צריך ללמוד ולעיין, וחכם בנו שאולו, אם אין חכם אשתו שאולו, אם אף שואל לעצמו, ושואלים זה לזה מה נשתנה, זאת אומרת שהנושא הוא לעיין בניסים ובנפלאות. גם זה לא פרסום הנס, אני אמרה. כי אם זה נצא פרסום הנס, אז מה הידיע? אתה יודע חיים את הלכם שמפלפל, מה הידיע? מה זה פרסום הנס יש? אלא שזה לא פרסום הנס מובן השם הכי חיצוני, פרסום הנס כוונה איום בנס, לעיין בו. אפור, צריך לנסות למצות ולהוציא כל מה שאפשר להוציא. לפי זה לא רק הלכות בפסח, אלא כל מורתה של יציאת מצרים. כל זה בעצם מבוא לספר. כי המראה בעצם מסביר למה הוא כתב ספר מורות השם. זהו, מורות השם זה ספר של היום. למה צריך את זה? נכון, זוכרים, התורה כתוב, לכל מצא, מרור. וזהו, להאמין מה שצריך ללמוד מורות השם. המראה אמרה, לא, זה מרות המצווה. מרות המצווה זה לעיין, אז אני עכשיו הולך לעיין. מה הוא הולך לעשות עכשיו? את כל הפסוקים והמדרשים, את כל לעיין ממש, לעיין, לעיין, לעיין. כל מה שאפשר להוציא. זאת אומרת שליל הסדר זה זמן שבו אנחנו מעמיקים בנימה, לומדים בנימה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, הנה הוא מתגלה, פעם ראשונה התגלה, באמת התגלה. בשביל מה הוא מתגלה? בשביל מה? בשביל מה? ועוד ועוד ועוד, כל מה שאנחנו יכולים ללמוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.